כן,
בהלכה ח' כשבונין ההיכל והעזרה בונין באבנים גדולות, ואם לא מצאו אבנים בונים בלבנים, ואין מפצלים את אבני הבניין בהר הבית אלא מפצלים אותם ומסטטים אותם מבחוץ, ואחר כך מכניסים אותם לבניין, שנאמר אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. זה לכאורה ראיה לדין הראשון שהוא מביא. בהלכה, בחלק הראשון של ההלכה כתוב כשבונים ההיכל והעזרה בונים באבנים גדולות, אז לזה הוא מביא ראיה מזה שכתוב אצל שלמה אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. ולחלק השני של ההלכה שהוא אמר ואין מפצלים את אבני הבניין בהר הבית אלא מפצלים אותם ומסטטים אותם מבחוץ ואחר כך מכניסים אותם לבניין, אז זה הוא מביא ראיה ממה שכתוב ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. המארי קורקוס כאן במקום הביא שיש גמרא בסוטה בפרק עגלה ערופה, שם הגמרא מביאה מחלוקת, מחלוקת בברייתא על הפסוק אבן שלמה מסע נבנה. רבי יהודה אומר דברים ככתבם, כך כתוב בפסוק במלכים ביחס למקדש שבנה שלמה. אבן שלמה מסע נבנה, אמר לו רבי נחמיה וכי אפשר לומר כן, והלא כבר נאמר כל אלה אבנים יקרות אבני גזית, והוא מבין פשט אבני גזית מגוררות במגירה. זאת אומרת רבי יהודה סובר שהאבנים צריכות לבוא שלמות, ועל זה אומר לו רבי נחמיה כיצד, והלא כבר נאמר שהן צריכות להיות אבני גזית והכוונה היא מנוסרות במסור, מגוררות במגירה. אם כן, מה תלמוד לומר אבן שלמה? אז איך אתה מסביר את הביטוי שהוזכר שם אבן שלמה? שהיה מתקן מבחוץ ומכניס מבפנים. זאת אומרת, לסטט אותה או לגרור אותה או לנסר אותה בפנים, לא. אבל היה מסטט מבחוץ, כן, היה מתקן מבחוץ ומכניס מבפנים. ועל זה אומרת שם, אז מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. על זה אומרת שם הברייתא, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה באבני מקדש ודברי רבי נחמיה באבני ביתו. זאת אומרת, הרבי כביכול עושה פשרה או מכריע שמקבל את דברי רבי יהודה באבני המקדש, דהיינו שהן צריכות לבוא אבנים שלמות ולא מסוטטות ולא מגוערות, ודברי רבי נחמיה באבני ביתו. יוצא למעשה שהרמב״ם פסק להלכה נגד ההכרעה של רבי, זאת ההערה של המארי קורקוס וגם הכסף משנה. ואבל בכן פסק רבינו זל כרבי נחמיה, מדוע? למה הוא פוסק נגד ההכרעה של רבי? אז הוא אומר דקראי קוותי דייקה, הפסוקים מדויקים כדברי רבי נחמיה, דכתיב כל אלה איך כמו שהוא מביא כאן אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. וכאשר הקשה הוא על רבי יהודה, כמו שהברייתא מביאה שהוא הקשה על דברי רבי יהודה, ודברי רבי לא הכרעה הם. זאת אומרת, אם רבי היה מכריע, יש לנו כלל שנקרא הלכה כדברי המכריע, אבל כיוון שדברי רבי לא הכרעה הם ואינו נקרא מכריע, דרבי נחמיה באבני קודש הוא דמיירי, דאבני בית, זאת אומרת, המארי קורקוס טוען, איזה הכרעה הזאת? הרי רבי אומר, באבני מקדש באמת צריך להיות אבנים שלמות. ומה שאמר רבי נחמיה זה רק באבני ביתו. שואל המארי קורקוס, איזה הכרעה הזאת? בדברי רבי לא הכרעה הם ולא נקרא מכריע, דרבי נחמיה באבני קודש הוא דמיירי, דאבני בית לקה קפידה אליבא דכולי עלמא. באבני הבית, מה שייך להגיד שיש איזושהי קפידה, אם הן תהיינה מנוסרות או תבונה אבנים שלמות? ודאי וודאי שדברי רבי נחמיה מתייחסים למקדש. אומר המארי קורקוס, דוק ותשכח. בקיצור, הרמב״ם פוסק להלכה כדברי רבי נחמיה, והכסף משנה מביא סברות נוספות, מדוע הוא פסק רבי נחמיה, ואפשר, דמישום דסתם מכילתא כרבי נחמיה. קודם כל יש לנו כלל סתם מכילתא כרבי נחמיה, ותו דפשטא דקרא מסייע לי, משומחי פסק אבטי, והכרעת רבי אינה הכרעה, זה עוד סברה, אומר הכסף משנה. גם המארי קורקוס אמר, הוא לא הסביר מדוע. הגמרא אומרת בפסחים בסוף פרק ראשון, הכרעה שלישית אינה הכרעה. מה הכוונה הכרעה שלישית אינה הכרעה? לפחות לפי חלק מהראשונים, הפירוש הוא, מתי שייך לומר הלכה כדברי המכריע, כשאנחנו רואים בשתי הדעות שהובאו קודם, פנים לכאן ופנים לכאן. אז אתה יכול לומר, בפנים האלה אני מקבל את זה, או בפנים האלה אני מקבל את זה. אבל אם התנאים החולקים לא הביאו פנים לכאן ולכאן, אין מקום לומר הלכה כדברי המכריע. זה מה שאומר כאן הכסף משנה. טוב, אז זה ההלכה הזאת.
מה זה אבני ביתו? מה? מה זה אבני ביתו?
אבני ביתו של המלך. אבל לא אבני בית המקדש. תת. מה? יש כמה, אמרתי, כמה פירושים בראשונים. תת, הלכה תת. ואין בונים בו עץ בולט, כלל. אין בונים בו עץ בולט כלל, אלא או באבנים או בלבנים וסיר. האמת היא שברמב"ם פה כתוב חידוש שצריך למצוא לו מקור. הרמב"ם כתב, כשבונים, בהלכה חטא, כשבונים ההיכל והעזרה בונים באבנים גדולות, ואם לא מצאו אבנים, בונים בלבנים. בפסוקים כתוב אבנים. בשלמה לא הוזכר לבנים. אבל הרמב״ם כותב, ואם לא מצאו אבנים, בונים בלבנים, וגם אצלנו הוא אומר, ואין בונים בו עץ בולט כלל, אלא או באבנים או בלבנים וסיד. אולי, עכשיו אני חושב, כיוון שהוא מביא פה מיד את האיסור לבנות את בית המקדש בלבנים וסיד, ועוד מעט נראה שהמקור לכך זה הפסוק בפרשת שופטים, לא תיתה לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, אז הגמרא לומדת משם איסור, חוץ מאיסור לטוע עץ בהר הבית, לומדים משם שאסור לבנות את הר הבית בעץ, כן? באמת יש איסור לבנות את המקדש בעץ, כן? לא תיתה לך כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, אז והרמב״ם אומר ואין בונים בו עץ בולט כלל, אז יכול להיות שזה גופה מלמד, מכלל אין אתה, מכלל לאו אתה שומע אין. אם התורה אוסרת לבנות בעץ, מכאן אתה למד שאין איסור בדבר אחר. האיסור על בניין עץ, כן? כשהתורה אומרת לא תיתה לך אשרה כל עץ, ואנחנו לומדים איסור לבנות את בית המקדש בעץ, מכאן אתה למד שאין מניעה בדבר אחר. אחרת הייתה התורה צריכה לאסור, להגיד מה אסור, כן? כל פנים, הרמב״ם כותב, והם בונים בו עץ בולט כלל, אלא או באבנים או בלבנים וסיד.
מה ההבדל כאילו? למה שיבדל?
לא שומע.
למה שיבדל בין אבנים
ולבנים? אצל שלמה לא מצאנו לבנים, מצאנו אבנים. מניין לך לבוא לחדש לבנים גם כן טוב? אצל שלמה הוא בנה באבנים, הוא לא בנה בלבנים, ולא בנה כמו שאומר בסיד. סיד זה בטון. לא שמענו, שמענו אבנים. אז השאלה מקור, תן מקור. בבקשה? כי שלמה המלך זה המודל. המודל, יש לנו שני מקורות. יש לנו את הבניין של שלמה, ויש לנו את נבואת יחזקאל, ששם גם כן הוא מעריך איך לבנות. במקומות האלה לא כתוב, אז מניין לנו לחדש? כן, אנחנו צריכים מקור. מניין לנו לחדש? כל פנים, ברמב"ם כתוב מפורש, והם בונים בו עץ בולט כלל, אלא או באבנים או בלבנים וסיד. ואין עושים אכסדרות של עץ בכל העזרה, אלא של אבנים או לבנים. זאת אומרת, לא רק שאין בונים את הבניין עצמו, אלא גם אכסדרות. אכסדרות הכוונה היא כמין בליטות שעליהן אפשר לשבת, אנחנו נראה. כמו שעשו בשמחת בית השואבה. כן, עשו, וזה אחת הקושיות על הרמב"ם. הרייבת במקום מיד שואל, אמר אברהם, מיד הוא שואל עליו, ועלו לשכת כהן גדול של עץ הייתה. כן? איך הוא יודע? איך הוא יודע? התשובה היא כי היא הייתה נקראת, אותה לשכה של כהן גדול נקראת לשכת העץ במסכת מידות. אז הוא הבין, וכך משמע כפשוטו, ובאמת הוא קשה מאוד הרייבד. קראו לה לשכת העץ. אז טוען הרייבד, הנה אתה רואה, הייתה לשכה של עץ, והיא הייתה חלק, חלק מהבניין של הבית, היא הייתה לשכה בתוך הבית, כן? אז כבר אמרו המפרשים שהיא הייתה נקראת לשכת העץ, אבל זה לא מחייב שהיא הייתה של עץ, כן? ויותר מזה, יקשו שהרייבד עצמו אומר שהייתה של בניין. מצטירה ברייבד עצמו. כל מקום, זה קושייה אחת של הרייבד, קושייה שנייה של הרייבד, ובשמחת בית השואבה, הקיפו כל העזרה, גזוסרה, כך כתוב, אלא לא אסרה תורה, אז מכאן הוא בא לחדש, אומר הרייבד, אלא לא אסרה תורה כל עץ, אלא עצל מזבח השם, והיא עזרת כהנים, משאר ניקנור ולפנים. זאת אומרת, הרייבד טוען שכל האיסור של, של עץ אינו אלא עץ, כמו שכתוב, לא תיטע לך אשרה כל עץ, עצל מזבח השם אלוקיך, כן? אז מכאן הוא למד שהאיסור הוא דווקא עצל מזבח השם, וההגדרה של עצל מזבח השם, לומד הרייבד, כן? אז עזרת כהנים משער ניקנור ולפנים, אבל בעזרת נשים ובער הבית מותר. אגם שהאיסור של נטיעת עץ, משמע בגמרא, וכך נדמה לי כתוב בספרי, לא תיטל, ורשי מביא על המקום, אני חושב, יש איסור נטיעה בהר הבית. איסור נטיעת עץ הוא בהר הבית כולו. אבל כמו שאמרנו, יש, הגמרא לומדת חידוש מהפסוק הזה. לא תיטל לך אשרה כל עץ, אצל מזבח השם אלוקיך, אז לבד שהאצל מזבח השם אלוקיך, זה בא להגיד, איפה? את מקום האיסור, למדו חז"ל מכאן ש... מקום המזבח או בית המקדש עצמו אסור שיבנה על ידי עץ. לא רק שיש איסור נטיעה של עץ, אלא יש גם איסור בניין בעץ. זה, ואז משתמשים בפסוק עצם מזבח השם אלוקיך לא כציון מקום, אלא זהו גדר האיסור. הבניין, המקדש, המזבח, אסור שיהיה מעץ. אסור שיהיה מעץ. אז ממילא רוצה הרייבד לומר שאולי באיסור הזה, של איסור הבניין בעץ, הוא מוגבל. הוא לא שייך להר הבית כולו, אלא הוא שייך דווקא למקום מסוים. כמו שהוא אומר, משער ניקנור ולפנים. למעט עזרת נשים ולמעט הר הבית. זה עוד שאלה, נראה את זה בהמשך. מכל מקום, זה הרייבד, וזאת ההערה של הרייבד על הרמב״ם. האמת היא שמאירים, אנחנו נראה במארי קורקוס, הוא אומר, הנה, זה אחת השאלות שהוא שואל עליו. אמרנו שיש בפסוק הזה שני איסורים. יש בפסוק הזה איסור כפשוטו, איסור נטיעת עץ בהר הבית. יש איסור לטוע עץ בהר הבית, אין עצים בהר הבית. בהר הבית התורה אסרה, לא תיטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח השם אלוקיך. זה איסור אחד. ואת יש פה שתי, יש פה כמה איסורים. לא תיטע לך אשרה, קודם כל אשרה, אשרה זה אילן הנאבד. אבל מהפסוק כל עץ למדו חז"ל שיש איסור לטוע עץ אצל המזבח. ואת לא נוטעים עצים בהר הבית. על יסוד האיסור הזה, דרך אגב, באו ואמרו גם כן שיש איסור לטוע עץ בבית כנסת. זאת אומרת, לא להעמיד עצים בבית הכנסת, כי הרי בית כנסת נקרא מקדש מעט, אז גם כן, אין נטיעה של עצים בבית הכנסת. אבל אני אומר שיש פה, יוצא שיש פה בפסוק הזה שלושה איסורים. איסור העמדת אשרה, פשיטה, לא תיטע לך אשרה, אילן הנאבד. יש לנו איסור של נטיעת עץ בהר הבית, יש לנו איסור בניין עצים. בית המקדש בעץ. כמו שהרי, זה האיסור שהביא פה הרמב״ם. עכשיו, מאיר המארי קורקוס, והנה, לדעת הרייבד ז"ל, שהוא מפרש את המילים, עצם מזבח השם אלוקיך, שלבד מזה שנתחדש פה איסור בניין בעץ, מתחדש פה גם גדר במקום. זאת אומרת, הוא טוען שכל האיסור של בניין בעץ אינו אלא משער ניקנור, או מעזרת כהנים ולפנים, אם כן גם נטיעת אשרה לא יהיה אסור, אלא מעזרת אנשים ולפנים דווקא. דאצל מזבח, התרווה יוקאי, מניין לנו לחלק, מניין לנו להגיד שהאיסור של נטיעת עץ הוא כולל את כל הר הבית, כן? והאיסור של בניין הוא מצומצם, הוא שייך רק לחלק מסוים. מניין לך לבוא להגיד את זה? ובוודאי שהדבר דחוק לומר כן. ובספרי שנינו, מניין לנוטע אילן, הוא בונה בית בהר הבית שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר, אשרה, כל עץ, עצל מזבח השם. רבי אליעזר אומר, מניין שאין עושים אכסדרה בעזרה, תלמוד לומר, עצל מזבח השם, עד כאן. מורח בעדיה, בעצם מזבח השם אין משמעותו בעזרת אנשים דווקא כדברי הרייבד, כי הרי כתוב בהר הבית. הספרים מדבר על הר הבית. מניין לנו לבוא לחדש שזה מתייחס לחלק מהמקום. וכאשר הוא מביא גם כן הרמב״ם בפרק ו' בהלכות עבודה זרה, שם הוא מביא את האיסור שלא תיטל לך אשרה כל עץ, אז הוא כותב שם כך. הנוטע, כתוב ככה, הנוטע אילן, בפרק ו' עבודה זרה, הלכה ת', כתוב ברמב״ם, הנוטע אילן אצל המזבח, או בכל העזרה, בין אילן סרק, בין אילן מאכל, אף על פי שעשה אותו נוי למקדש ויופי לו, הרי זה לוקה, שנאמר, לא תיטל לך אשרה כל עץ, אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. מפני שזה היה, הרמב״ם מסביר מהו יסוד האיסור, באמת למה אסרו את זה? אז אומר הרמב״ם, מפני שזה היה דרך עבודה זרה, נוטעים אילנות בצד מזבח שלה, כדי שיתקבצו שם העם. אז זה לדעתו טעם האיסור. וכותב הרמב״ם בהמשך בהלכה יהוד, ואסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש, כדרך שעושים בחצרות, אף על פי שהוא בבניין ואינו עץ נטוע. זאת אומרת, אחרי שהוא הביא את האיסור לטוע אילן אצל המזבח, או בכל העזרה, אז כמו שהוא הסביר, אמר הרמב״ם, ואסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש, כדרך שעושים בחצרות, אף על פי שהוא בבניין ואינו עץ נטוע, הרחקה יתרה, שנאמר כל עץ, כל עץ. זאת אומרת, המילים, לדעת הרמב״ם, המילים כל עץ, באות לומר, לאו דווקא לטוע, אלא אפילו להשתמש בעץ כאכסדרה. כן? אני בכלל לא נוטע. כן? גם זה אסור. אלא כל האכסדראות והשכחות היוצאות מן הכתלים שהיו במקדש, של אבן היו, לא של עץ. וכאן הרייבד מסיק שוב על הרמב״ם, מה שהרמב״ם כתב, אלא כל האכסדראות והשכחות היוצאות מן הכתלים שהיו במקדש של אבן היו ולא של עץ, כותב הרייבד, לשקת העץ בית הייתה. לשקת העץ בית הייתה. אצלנו הוא השיג על הרמב״ם, איך אתה בא ואומר שאסור לבנות בשל עץ, הרי רואים של לשקת כהן גדול. וכאן הוא אומר, לשקת העץ בית הייתה. בימה של עץ שעושים למלך בשעת הכלי, עכשיו הרייבד שואל, ולכאורה, הקושייה, השאלה השנייה שלו כאן היא מתרצת את הקושייה השנייה שלו אצלנו. כאן הרייבד שואל, למעשה הוא דוחה במה שהוא אומר כאן את ההשגה שלו אצלנו. בפרק ו' כאן הוא מאיר, הערה ראשונה, לשקת העץ בית הייתה. אז זאת אומרת שההשגה הראשונה שלו אצלנו נפלה, כי זה לא היה עץ באמת. מה אתה רוצה מהרמב״ם? שני, עכשיו, מה הוא השיג עוד? הוא השיג מזה שהיו עושים בשעת שמחת בית השואבה, כן? אז אומר הרייבד כאן, בימה של עץ שעושים למלך בשעת הכאל, לשעתה הייתה. אז רואים שאין איסור בבניין של עץ לשעתו. כל האיסור הוא רק אם אתה עושה בניין קבוע של עץ. אבל אם אתה עושה לשעתו, אין איסור. אז אם אלה הסדרות שהיו עושים בשעת שמחת בית השואבה, הם היו לשעתו. הם לא היו למשהו קבוע. במה של עץ שעושים למלך בשעת הכל, לשעתה איתה, וכן גזוסטרה שהקיפו, הוא עצמו מטרץ, וכן גזוסטרה שהקיפו בעזרת נשים, בשמחת בית השואבה, לשעתה איתה. זאת אומרת, תימה על הרייבד, בקיצור, הרייבד משיג על הרמב״ם, כן, מה אתה אומר, צפני? לשקת העץ. כן, כן. אז מה הוא משיג אצלנו? הרי אצלנו בפרק א' הוא משיג... נו.
אצלנו הוא אומר שהרב אומר שני דברים. הרב אומר שני דברים. הרב משיג לו פעמיים. קודם כל, בדין שהוא
הרייבט שואל, תשמע, הרייבט שואל כאן, הרמב״ם אמר אברהם, והלא לשכת כהן גדול של עץ הייתה. מה? נו, אבל אצלנו הוא אומר שלי, כאן הוא אומר שלשכת העץ של בית הייתה. או, זה השאלה. טוב, אני לא אומר, אתה יכול לפרש כך. יש מפרשים, אני שומע, יש מפרשים אבל שהבינו את הרייבט כפשוטו, שמה שהוא אומר כאן של בית הייתה בכלל לא היה בעץ. אז באמת השאלה, למה היא נקראת של עץ? מכל מקום, כך הבינו את הרייבט כאן, בהלכות עבודה זרה. שניתם שואלים, השאלה השנייה שהוא שואל, ושמחת בית השואבה הקיפו כל העזרה גזוסטרה, הרי הוא עצמו תירץ כאן שכשזה לשעתו אין איסור, אז מה אתה מקשה כאן? הרי אתה מתרץ כאן, אתה מסביר, אתה אפילו לא מקשה, אתה מסביר את הרמב״ם, שלא קשה עליו מהמקומות האלה, כי באמת זה היה לשעתו, אז באמת אין איסור לשעתו. בימה של עץ שעשו למלך, והגזוסטרה שעשו בזמן משמחת בית השואבה, הכל היה משהו זמני. טוב, על כל פנים, זה הרמב״ם והרייבט. הלכה יוד. ומרצפים כל העזרה באבנים יקרות. ומרצפים כל העזרה באבנים יקרות. ואם נעקרה אבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, הועיל ונתקלקלה, פסולה. ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. על ההלכה הזאת, משיג הרייבד, אמר אברהם, עוד אמרו. זאת אומרת, ההערה של הרייבד לכאורה היא שהרמב״ם ישמית חלק מהגמרא שאותה הוא מביא כאן. עוד מעט נראה את כל הגמרא. הטענה של הרייבד, עוד אמרו, שאם נעקרה האבן ועמד הכהן במקום, אנחנו מדברים על שתי מציאויות של עקירת אבן. זה סוגיה בגמרא בזבחים פרק שני. דיון אחד יש ביחס לאבן שנעקרה, והכהן העובד עמד עליה בשעת העבודה, הגם שהאבן כבר לא קבועה במקום שלה. אבל הוא עמד על האבן, עמד על הבלטה. כן? אז זה דיון אחד, האם זה מועיל או לא מועיל. מדוע לא? משום שכשהאבן קבועה, אז הוא עומד על הרצפה. זה נקרא רצפת העזרה, והוא עובד. אבל אם האבן לא קבועה, אז יש צד לומר שהאבן חוצצת עכשיו. הכהן שהוא עובד, הוא צריך לעמוד על רצפת העזרה, על קרקע העזרה. אם האבן לא קבועה, אם היא קבועה, אז היא חלק מהרצפה. אבל אם היא לא קבועה, אז זה כבר, אז זה חציצה. הוא לא עומד על קרקע העזרה. יש דבר שחוצץ בינו לבין קרקע העזרה. הוא עומד על אבן, הוא לא עומד על הקרקע. זה דיון אחד. דיון שני, שהגמרא דנה, עוד מעט נראה, מה יהיה הדין אם נקרא אבן? אם נקרא האבן, והכהן עומד על הקרקע, אחרי שהסירו את האבן, הוציאו אותה, הוא עומד על הקרקע, אם זה מועיל או לא מועיל. מדוע? משום ש... עוד מעט נראה, מה היסוד להסתפק? לכאורה הוא עומד על קרקע הזרה, מה הבעיה בכך? מכל מקום, זאת הערת הרייבט, שהרמב״ם הביא את הדין שנוגע לחלק הראשון של הגמרא. ישמית לחלוטין את הדין שנוגע לחלק השני של הגמרא. מה יהיה הדין אם נקרא האבן והוא עומד עליה? זה הרמב״ם מביא. אבל מה יהיה הדין אם האבן נקרא לגמרי, היא לא נמצאת באותו מקום והוא עומד על הקרקע שמתחת לאבן? האם העבודה שלו כשרה או לא כשרה? שגם על זה הגמרא דנה. זאת הערת הרייבד. עוד אמרו שאם נקרא האבן ועמד הכהן במקומה בגומה, כן? נוצרה גומה עכשיו. אין דרך שירות בכך, במילים אחרות, ולכאורה הכוונה היא שהעבודה פסולה, כי אין דרך שירות בכך. אומר המעריק קורקוס, ואם נקרא אבן, פרק בית אזרחים, ילפינן, הועיל, הגמרא לומדת כך, הועיל ורצפה מקדשת וכלי שרת מקדשים. הרצפה מקדשת, וגם כלי שרת מקדשים, כשאתה מכניס לתוך כלי שרת את מה שאתה צריך להכניס, אם את המנחה או את הדם, הקורבן מתקדש בעצם הכנסתו לתוך כלי השרת. מה כלי שרת לא יהיה דבר חוצץ, אף רצפה לא יהיה דבר חוצץ. דנה הגמרה, ובא יאלה, נדלדלה האבן ועמד הכהן עליה מי. מה הדין? מדלדלת בלטה מהרצפה של העזרה והכהן עומד עליה. איך, אומרת הגמרה כך, איך דאין דעתו לחברה לא תיבא אליך דוודאי חייצה. ואת אם הוא לא מתכונן לחבר את הבלטה הזאת חזרה לאותו מקום, אז ודאי היא חוצצת. כי תיבא אליך שדעתו לחברה, מהי? כיוון שדעתו לחברה כמאן דמחברה דמי, כיוון שבדעתו לחבר אותה כבר אני רואה אותה כאילו מחוברת, או דילמה אשתמיה תלושה. אז זה ספק אחד בגמרא. ספק שני בגמרא, רבא זוטא באי לאחי. באי רבי עמי, יש מי שיציג את הבעיה באופן שונה. מה הבעיה? נקרא האבן ועמד במקומה. מה הספק? נקרא האבן ועמד במקומה. דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? אז זאת אומרת, יש לנו שתי בעיות בגמרא. הרמב״ם מביא אחת והכריע. הרמב״ם אמר, ואם נקרא אבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, הועיל ונתקלקלה, פסולה. ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתיקבע בארץ. אז לכאורה אומרים המפרשים, מה זה עד שתיקבע בארץ? ויש פה חידוש. הרי אמרנו שהגמרה אמרה ככה, אם אין דעתו לחבר אותה, אז ודאי שזה לא בסדר. זה ודאי חוצץ. אלא כל הדיון הוא אם דעתו לחבר. אז אומרים המפרשים שזה רמוס כאן ברמב״ם. הרמב״ם התחלה אמר, אם נקרא אבן אף על פי שהיא עומדת במקומה רואי ונתקלקלה פסולה. יש פה פסול. אומר הרמב״ם, לא רק פסול. גם אם דעתו לחבר אותה. מהגמרה הרי יוצא שבמקרה כזה היא לא חוצצת. אבל אומר הרמב״ם, אסור לכהן לעבוד, לעמוד על אותה אבן עד שיקבע אותה בארץ. נכון שזה לא חוצץ, אבל לכתחילה אסור, אסור עד שהוא קובע. הכל פנים, הרמב״ם משמיט את ההלכה של ההערה של הרייבד. לא הביא את החלק השני, את הבעיה השנייה שהגמרה הציגה, כן? מדוע הגמרה דנה בשאלה, מה הדין אם נקרא האבן והוא עומד על הרצפה, שאז בעיה של חציצה לא קיימת, כך רואים. אלא יש בעיה אחרת, האם דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך, כן? הערה נוספת שצריך, אז האמת היא שהנקודה הזאת נצטרך לראות, נשאיר את זה כבר לפעם הבאה. אני רק רוצה להביא פה עוד הערה. כתוב כאן, ומרצפים כל העזרה באבנים יקרות. ואם נעקרה אבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, הועיל ונתקלקלה פסולה. הרי הרמב״ם כבר אמר קודם, כשבונים ההיכל והעזרה, בונים באבנים גדולות, כן? בונים באבנים גדולות, למה הוא מתכוון כאן, ומרצפים כל העזרה באבנים יקרות? המילים אבנים, הרי כבר אמרת קודם, כשבונים ההיכל והעזרה, בונים באבנים גדולות. כן? למה אתה מתכוון, ומרצפים כל העזרה באבנים יקרות? אז ראיתי שהרב נמנצל בספר רוצה לומר שאבנים יקרות כאן, אין הכוונה אבנים יקרות במובן של יוקר, של מחיר גבוה, אלא אבנים יקרות הכוונה אבנים כבדות. כמו שהגמרא אומרת את תחילת פרק שני במציע, יקיר אינון, יקיר הכוונה כבדים, ולכן מיד אחר כך הוא מביא, ומרצפים כל העזרה באבנים יקרות, אבן כבדה, אבל על כל, והסיבה לכך, כדי שהם לא תעקרנה, כן? כי הם אבנים הם יותר קבועות. אבל על כל פנים אומר הרמב״ם, אם קרה ונעקרה אבן, אף על פי שהיא עומדת במקומה, כיוון שהיה פה קלקול, גמרנו. זה פסול. אז הרמב״ם הכריע את הבעיה הראשונה של הגמרא. ברגע שהאבן נעקרה, אז יש פה פסול. ואמרנו יותר מזה. גם אם הוא מתכונן לחבר אותה, עד שהוא יחבר אותה, אסור לו לעבוד כך. כן? כמו שהרמב״ם קבע. עד שתיקבע בארץ. את ההערה השנייה, ההערה של הרייבד, למה באמת הרמב״ם לא הביא את ההכרעה בספק השני של הגמרא, זה בלי נדר, נראה בפעם הבאה.